שלום, אתם באינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום הוא יום חמישי, אז אנחנו כבר סוגרים את השבוע. אני איתן אבריאל.
אני סמי פרץ.
ואנחנו נתחיל היום ישר עם החדשות הפוליטיות החמות. האם בנימין נתניהו באמת מבשל לנו בחירות חדשות כבר בחודש נובמבר? או אולי זהו שוב תרגיל כדי לדחוק בשותפיו בקואליציה, כך שהוא יעשה את מה שהוא רוצה. האורח הראשון שלנו היום יהיה חיים לוינסון, הכתב לפוליטיקה ולעניינים חשאיים של עיתון הארץ.
גם בפוליטיקה של הקורונה יש לנו דרמות אינסופיות. אתמול בלילה הודיע פרופסור גבי ברבה שהוא מסיר את הסכמתו לשמש כפרויקטור הקורונה. לאחר שלא קיבל את הסמכויות שאותנו דרש, ובמקומו מונה אדם בעל פרופיל מקצועי כמעט זהה. פרופסור רוני גמזו, שכמו ברבש גם הוא ניהל בתי חולים והיה מנכ"ל משרד הבריאות. רוני לינדר, כתב את הבריאות, ספר לנו מי הוא גמזו, מדוע הוא הסכים לקבל תפקיד עם סמכויות מוגבלות, בעוד שכל האחרים סרבו לו. ומה הסיכויים שדווקא הוא יצליח להשטיח לנו את עקומות הנדבקים, המאושפזים, החולים קשה והמתים.
לרבים נראה ששנת 2020 היא שנה איומה, עם אתגרים בריאותיים, קשיים כלכליים ותסכולים פוליטיים. אבל ישנו גם עולם וירטואלי, בו מעולם לא היה טוב יותר. כן, אנחנו מדברים כמובן על הבורסה, שלא רחוקה משיא כל הזמנים, והפעילות בה שוקקת ושוצפת עם עסקאות, הנפקות, קניות ומחירות. אסה ססון, כתב הבורסה, יספר לנו על עסקה בבית ההשקעות אלצ'וליר שחם, קונה את בית ההשקעות אלמן אלדובי, ועומד לעבור את פסגות ולהיות בית ההשקעות הגדול בישראל. אסה יספר גם כיצד גיל שווייד, מנכ״ל צ'ק פוינט, מסביר את השיאים החדשים בבניות הטכנולוגיה, למרות המשבר חסר התקדים בכלכלה הריאלית. אנחנו מתחילים. שלום לחיים לוינסון.
שלום, מה שלומכם?
אתה מוגדר בעיתון הארץ ככתב לפוליטיקה ולעניינים חשאיים.
נכון.
מה זה עניינים החשאיים?
הפעם הייתי מתעסק יותר עם המוסד, השבק, הוועדה לאנרגיה אטומית, אבל אז פרצו לחיינו מערכות הבחירות הבלתי פוסקות ו... קצת זנחתי את זה, האמת שהתכוונתי לחזור לזה, אבל עכשיו מחזירים לי עוד פעם את הבחירות, אז עוד פעם יש לי תירוץ.
יפה, אז האם הסיפור של הבחירות שאתה כותב בבוקר בעיתון, בארץ, או בכלל, זה סיפור אמיתי, או שזה עוד איזשהו בלוף שאנחנו ככה התפוגג, חכה, כמו, לצורך העניין, כמו הסיפוח?
לא, זה ממש לא אותו ז'אנר. יש איזה ז'אנר שבו דוברו של ראש הממשלה מתקשר אליך ומספר לך איך הם הולכים הפעם להראות לכחול לבן, כך וכך, אבל זה ממש לא המקרה. נתניהו, כל השיחות שאני עושה שם עם אנשים שיושבים שם בבלפור ושומעים את ההתייעצויות, הוא החליט ללכת לבחירות. הפור נפל ברגע שנקבעו התאריכים למשפט בינואר 2021, אין עדיין את התאריך המדויק, אבל לפחות זה היעד.
שלוש פעמים בשבוע התייצבות בבית משפט.
שלוש פעמים בשבוע, שני שלישי רביעי, להגיע לבית משפט, שעות על גבי שעות, לא יודע אם יצא לכם סקר תיקי ענק כאלה, אבל זה... זה מתיש, זה סיזיפי וזה בלתי נגמר, וזה גם אגב גם מצריך הכנה, זאת אומרת, הדיון זה לא כל העבודה.
אבל איך הליכה לבחירות תחסוך לו את הציות הזה?
החשש שלו הוא שמנדלבליט יגיד לבגץ, מישהו יתור לבגץ, שנתניהו צריך לצאת לנבצרות, ומנדלבליט יגיד כן, הוא לא יכול לנהל גם משפט גם זה, בשביל זה הוא מצא הליך הנבצרות. הוא אומר, אני עכשיו נמצא במצב שהוא מבחינתי פוליטית קטסטרופלית, הוא מבכה את הרגע שבו הוא הסכים לתת את תיק המשפטים לכחול לבן כדי להקים ממשלה, הוא ממש מתאב את אבי ניסן קורן, יש לו פריחה בגוף שהוא רואה אותו. הוא רואה גם את כחול לבן, והוא בעיקר אומר לעצמו, אני צרבתי את התודעה של המערכת הפוליטית בישראל, שאין עד מלבדי. אין ראש ממשלה אחר, אז יכול להיות שאני אהיה 36 מנדטים, או 32, או אפילו 28. מי יהיה ראש ממשלה? מה התסריט הפוליטי? איזה מפלגות יחברו זה לזה, ויעיפו אותי נתניהו מהשלטון? אין תסריט כזה בינתיים. והוא גם לא רואה את הסריט כזה, אז הוא אומר, אני אצא לבחירות ואני ארבב את הקלפים, ואם לא יצאו להיות פעם הקלפים, אז אני אצא לעוד בחירות. כל עוד יש לך מיליון איש ו-30 חברי כנסת, שמה שנתניהו אומר מבחינתם זה קדוש, הוא אומר שעכשיו לילה זה לילה, עכשיו יום זה יום, מוחאים כפיים.
ובלבד לא להגיע לינואר עם סיכון לנבצרות.
הוא כל הזמן רוצה לחפש את המילות, את החוק שייתן לו את זה. החלום שלו זה או חוק שיוציא אותו מהמשפט, או לפטר את מנדלבליט. ולהביא יועץ משפטי חדש, ואז היועץ המשפטי החדש תוגש תלונה שבדף 1477 של החקירה שלו והזה, החוקר אמר לו משהו, ולכן, ואז אותו יועץ משפטי לממשלה יבדוק את הנושא הזה, ובינתיים עד שהוא יבדוק, הוא יעכב את המשפט וישהה אותו, כי צריך לבדוק את הטענות החמורות שעלו וכו' וכו'. אתה רואה ששם הוא מכוון.
חיים, איך זה מסתדר עם המצב הכלכלי החמור, המצב הבריאותי החמור? בכלל, איך עושים בחירות כשיש קורונה ויש בידודים? אנחנו גם מדברים על אם זה יהיה, אז יהיה לקראת החורף, שאנחנו מדברים על עוד גל שלישי או רביעי, אני לא יודע איזה גל כבר יהיה.
מה זה מצב כלכלי, קורונה או אינטיפאדה רביעית, מול החשש שלי להיכנס לכלא?
לא, אני מבין את החשש שלו, אני אומר, הוא גם לוקח סיכון. זה לא שהוא כאילו אומר, אני הולך לבחירות, והכל יהיה על הכיפק אחרי הבחירות.
בחיים לוקחים סיכונים. אבל מה האלטרנטיבה שלו? להמשיך עם הממשלה הלא מתפקדת הזאת ולהגיע לינואר ולקחת את הסיכון שמנדלבליט שולח אותו לנבצרות, ואם מנדלבליט לא שולח אותו לנבצרות, אז להתחיל לנהל את המשפט, עזוב, להתייצב בבית משפט 3 פעמים בשבוע, מ9 עד 4, כולם מבינים שזה לא יקרה, ראש ממשלה לא יושב 3 פעמים. האופציה השנייה של לבקש פטור מהתייצבות היא גם לא אידיאלית. אתה מכיר את נתניהו, אדם של פרטים קטנים, אדם שמעורב בכל מילה, קשה לי להעריך. בישיבות הפרוצדורליות הוא מתעדכן בכל פרט, שהוא יהיה לו את הפנאי הנפשי להגיד, אני אשב בבלפור ונהל את המדינה, ועורכי דיני יעשו בבית משפט מה שהם רוצים, אני אתעדכן בסוף מה היה. זה לא הבן אדם.
לא, ויש גם את העניין הנבצרות, זאת אומרת, יראו אותו לבית משפט, לבגץ, ויגידו, הוא לא יכול לנהל את המדינה, ואת המשפט בבת אחת, ואולי יזכו, אתה לא יכול לדעת.
אמת?
לא, אבל אני עדיין לא מצליח להבין. עכשיו,
אני אגיד לך מה, הכי גרוע, בוא נגיד שיהיה לו בחירות, הוא יעשה בחירות בנובמבר, קורונה וזה, הוא יקבל 29 מנדטים, היום 36 אם אינני טועה, יהיה 29, בנט יהיה 12, 14, תקום מפלגת עצמאים, תביא 10, לא יודע מה, ומה, מי יהיה ראש הממשלה? מי יהיה ראש הממשלה?
אני עדיין לא מצליח להבין,
אז לפיד יהיה 16, גנץ יהיה 8, סתם לזרוק מספרים, איזה מספרים? כדי שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה, צריך שהבלוק החרדי יחבור ביחד עם בנט למועמד משמאל, ויפיל את נתניהו. הוא כנראה...
אני עדיין לא מצליח להבין, למרות שהוא... גם אם הוא מקים את ממשלת חלומותיו, איך זה חוסך לו התייצבות לבית משפט, איך זה חוסך לו התמודדות בסיטואציה המשפטית.
אם יש לו 61 של ימין שמוכנים ללכת אחריו באשו במים, אז או שהם מעבירים חוק צרפתי, שמשה תהליכים נגד ראש ממשלה עד לסיום כהונתו, או שהוא מפטר את היועמ"ש. ואני אומר לך, הרי, תסתכל על מודל אמיר אוחנה, זה המודל האהוב על נתניהו. מה בסך הכל עשה אמיר אוחנה במשרד המשפטים? מינה את דן אלדד. דן אלדד לקח שאילתה של ידידי עקיבא נוביק. ותראה איזה מאומת אלוהים הוא הצליח לייצר מזה. זה מבחינת נתניהו החלום. מישהו יפנה לבית משפט, מישהו יפנה ליועמ"ש ויגיד שהתגלה עוד משהו שלא ידענו על ניר חפץ והאמצעים שהופעלו עליו כדי להיות עד מדינה. היועץ המשפטי לממשלה יבוא ויגיד, לבית משפט שמואל צריך לעצור את המשפט. התגלה פה משהו שאני לא הכרתי, אני רוצה לבדוק אותו. אני רוצה להזכיר לכם, אתם זוכרים את חיים רמון, שבשבילו הוקמה ועדת VIP בממשלה, אתם זוכרים ועדת ברנר לחקור את עניין האזנות הסתר, שכן הוא עברו לו או לא עברו לו במשפט. זה המודל מבחינתו, הוא רוצה להקים איזה ועדת חקירה, שתבדוק, אתה רואה, אתה גם רואה את ההתנהלות של אמיר אוחנה בתוך המשטרה.
אבל תגיד לרגע,
זה מה שהוא רוצה לעשות.
בהסכם הקואליציוני, אם אני זוכר טוב, יש סעיף שבא ואומר שמי שמכשיל את העברת התקציב הדו-שנתי, בעצם תקציב ל-2020 ו-2021, יאבד את ראשות הממשלה. כלומר, נכון. הצד השני הוא זה שיהיה ראש הממשלה. איך נתניהו מצליח להתגבר על הסעיף הזה?
תקציב, תסביר, תפרט, תנמק.
זה מאוד פשוט. ההסכם הקואליציוני באמת כולל בתוכו איזשהו מנגנון שאומר שמי שיכשיל את העברת התקציב, הוא ישלם בכיסו על ראשות הממשלה. זאת אומרת, אם נתניהו יכשיל את העברת התקציב, אז זה עובר לגנץ. אם גנץ, ראש הממשלה, מכשיל את העברת התקציב, זה עובר לנתניהו. אבל ההסכם, זה לא תורגם. ההסכם הקואליציוני, רוב הדברים שהיו בו הפכו להיות חוק יסוד הממשלה, חוק ממשלת החילופים. הסעיף הזה נפל. כי אין דרך לתרגם, איך קובעים מי השם? גנץ טוען ביבי השם, ביבי טוען גנץ השם. אז
אגב,
מי השם?
לא, 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 שנייה, שנייה. מה שרשום בהסכם הקואליציוני, כתוב שצריך לעשות תקציב ל-2020 ו-2021. לכאורה, אם נתניהו אומר, אני רוצה רק לשנה הזו, ולא ל-2021, הוא מכשיל את העברת התקציב.
אבל סמי, ההסכם הקואליציוני אין לו שום משמעות משפטית. הסכם קואליציוני, אני תמיד אומר, זה כמו הבטחות של נאהבים בליל חתונתם, שמבטיחים זה לזה, לא אחד את השני לנצח. אחרי שנה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לאשתך, תשמעי, לפני שנה הבטחת לאהוב אותי, אז תמשיכי. זה לא, אין לזה שום משמעות. אתה לא יכול לעתור לבית משפט ולהגיד, תנו לי סעד, הצד השני יפר את ההסכם. יש חוק, החוק אומר שאם אין תקציב, חוק יסוד הכנסת, אם אין תקציב, תוך 100 יום יום הקמת הממשלה, הולכים לבחירות תוך 90 יום. גנץ עשה איזשהו הבטוח קטן בתוך החוק הזה של תקציב 2022. אבל אני לא יודע אם בטיפשותו או בתמימותו, הוא השאיר חור של תקציב 2020 ו-2021. עכשיו, אם היית אומר למישהו לפני 3-4 חודשים, נתניהו לא יעביר תקציב השנה ולכי בחירות בנובמבר, מה היית אומר? שהוא משוגע וצריך להשפז אותו ולקשור אותו בשער מנשה. אבל הנה, אתה מתקרב לרגע הזה.
מה ההסתברות שזה יקרה?
תשמע, היום, עכשיו אנחנו מקליטים ב-23. ביום ראשון זה לא עולה לממשלה, אתה מסכים איתי?
נכון.
זה כבר ה-26. מתי בדיוק הם יעבירו את התקציב? אבל אני חושב שגם זה לא עניין של התקציב עצמו, גם אין מגעים כבר סביב התקציב, אני מקורתי באוצר שפשוט נגמר.
לא, לא, אני גם לי יצא לדבר עם אנשים באוצר השבוע, הם לא בעסק הזה, הם קלטו שזה קרב שהוא אך ורק פוליטי, אין בו שום סוגיה כלכלית כרגע על הפרק, והם לא רוצים לחטוף, הם יודעים שבכל מקרה הם יהיו השמורה.
חיים. נכון, עכשיו תראה, גם הפתרון שיריב לוין מציע הוא פתרון מאוד משונה. הוא אומר, נעביר חוק, חוק דחייה, למה החוק שאומר 100 יום? נעשה 150 יום. אבל זה טיעון שהוא לא רלוונטי, כי הליכוד נמצא פה בנחיתות, כי ככל שאתה דוחה את מועד העברת התקציב, התירוץ למה אתה צריך חד שנתי ולא דו שנתי הולך ופוחד, כי מה תגיד, באוקטובר אני אעביר תקציב לחודש, ואז ברגע שאני אסיים להעביר תקציב, נתכנס פה כולנו ונעביר תקציב 2021. אז לכן כולם מבינים שאין פה מה לדחות. עכשיו, גם אני רוצה להזכיר לך שנתניהו כל הזמן אומר, אני רוצה חד שנתי כזה עמדת פקידי האוצר. מי תקע לידך שעמדת פקידי האוצר לא תשתנה עוד שבוע? הם יגידו, תשמעו.
לדעתי, היא כבר השתנתה.
היא כבר השתנתה, הם יגידו,
תשמעו. רוני חזקיהו, שהיה סמן הימני בנושא של תקציב חד שנתי, כבר שינה את דעתו, כי הוא הבין שפה העסק הזה
הולך... אגב, גם משתנה דברים באופן אובייקטיבי. הממשלה נוטלת על עצמה התחייבויות, משמעויות תקציביות עמוק לתוך 2021, כמו התחייבות החלט עד יוני, כמו התחייבויות של מענק לעצמאים. אז אם כבר ממילא עיקר התקציב הוא מסוכם עמוק לתוך 2021, אז אפשר כבר לגמור את זה עכשיו. אבל זה לא העניין פה, אין פה שום ויכוח אידיאולוגי.
חיים, כדי שיהיה בחירות בנובמבר, מתי צריך להרים אצבע על פיזור הכנסת?
לא צריך להרים אצבע, זה תהליך אוטומטי. זה טייס אוטומטי.
לא, בסדר, אבל אתה אומר בחירות בנובמבר, זה אומר שהממשלה צריכה ליפול קודם.
החוק אומר שתוך 100 יום, אם לא עובר תקציב, הממשלה נופלת, ואז הבחירות הן ביום השלישי, לפני סוף ה-90 יום, ואפשר להתאים את זה אם זה נופל בסמוך ליום זיכרון או חג או מועד. עכשיו יש איזה ויכוח של משפטנים שהוא מעיף אותי אם המועד האחרון הוא 24 או 25, יש לזה משמעות כי זה מזיז בשבועות הבחירות.
לאיזה חודש?
ל-24 או 25 לאוגוסט. אוגוסט. מה המועד האחרון? מה המאה היום? האם זה כולל כן. את יום הרכבת הממשלה או לא כולל את יום הרכבת הממשלה?
נהיה שמרנים ונגיד 20
אז זהו, לכל המאוחר 25 באוגוסט. בדיוק. אין אחרי זה. אז הוא אומר שעל פי חוק הבחירות הוא 18 בנובמבר.
תגיד לי, כל המחאה הזאת שיש בחוץ, יש לה הסתברות בעיניך להפוך לאיזה game changer שבכל זאת יגרום לנתניהו לבוא ולהגיד, אולי זה לא הזמן?
תראה, יכול להיות שנתניהו יבוא ויגיד זה לא הזמן. מצד שני, מה אלטרנטיבה? תראה כמה הוא מתאמץ לשמור לעצמו את האופציה לצאת לבחירות במרץ 2021. אבל נפל שם הסימון אצל האנשים שלו. זה לא שבמרץ 2021 המצב יותר טוב, הוא יהיה הרבה יותר גרוע. אם כבר, עדיף כבר לגמור את זה עכשיו. והפחד העיקרי שלהם הוא שתקום מפלגה כלכלית פופוליסטית, כמו שהייתה יש עתיד ב-2013, וכולנו ב-2015, ואם תרצה גם הגמלאים ב-2006,
הייתה
נכון, יש בזה גם יתרון מסוים, אבל כחלון לצורך העניין היה גם קצת חכמולוג, הוא לא נתן לו לעשות את השינויים שהוא רצה. לפיד גם היה חכמולוג לשיטתו של נתניהו. עכשיו תשמע, כולם מבינים שתקום מפלגה כזאת כלכלית פופוליסטית, ואם אתה יוצא לבחירות מהירות, אז אולי יפריע לה להתארגן, ולא יקום הדמות, אתה יודע, בסוף מפלגות קמות ונופלות על המנהיג שלהם. משה כחלון ואיר לפיד באו עם name recognition ועם תעודות,
מי יוביל את המפלגה הפופוליסטית הזאת?
זהו, נתניהו אגב גם שובר את הראש, הוא כל הזמן
שובר את עצמו. אתה כבר רואה כל מיני אנשים כבר מציעים את עצמם בעצם, ג'ודי ניר מוזס עם איזשהו יציאה, אבל
עזוב,
אני יודע, לא הדמות, הנרטיב, אנשים מתחילים לחשוב על זה, אנשים מתחילים להציע, אנשים אומרים, אם יקרירו לי אני אבוא, מי יכול להוביל את זה?
אני אומר, הנרטיב הוא ברור, ואני אומר, תשמע, זה יכול להיות גם דמויות מאוד 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 מפתיעות. אני למשל ראיתי את רותי בודו יום אחד, אמרתי, דעתי, יש לה את הכריזמה, יש לה את הנוכחות, יש לה את השם, היא יכולה לתפוס קלים, וסתם אני אומר את השם שלה, אני לא חושב שיש לה
איזושהי... האמת, שם שמסתובב זה גדי אייזנקוט, אבל לא מזמן מישהו ששוחח איתו, שמע אותו אומר, מאז הפירוק של מפלגת הרמטכ"לים, המניות של רמטכ"לים לשעבר קצת בירידה, זה כבר לא נחשב כזה...
מה זה, זה השמדת ערך הכי גדולה שהייתה פה בשוק ההון, זה
הוא קצת לא מתאים לדבר הזה.
כן, אבל אתה מחפש את... הראל ויזל, אגב, בעיניי, הוא הטייפקאסט המושלם. למנהיג המפלגה הכלכלית פופוליסטית, אבל זה לא יקרה, אני חושב שגם בגלל סיפורי התרדות המיניות שלו, וגם בגלל, בוא נגיד, מענק פוקס לא בדיוק תרם לתדמית הציבורית שלו, אבל זה הטייפקאסט, מישהו כזה שמדבר בביטחון, חזק, קולני, שהוא יבוא ויגיד, תפסיקו כבר ימין והשמאל, מה שמעניין אותי זה רק אני ורק הכסף שלי. נתניהו מאוד מאוד מוטרד מהדבר הזה. עוד שיציאה לבחירות, גם תפתור לו את הבעיה הזאת.
כן, אתה חושב שבאמת אנחנו נראה פה התארגנות כזאת? התארגנות שלקחו מפה גנרל, משם איזה מישהו חברתי, מפה עוד איזה...
לא, צריך שמישהו יוביל את הדבר הזה.
זה ברור, תראה, אגב, בנט חושב אולי להוביל את הדבר הזה, אולי הוא חושב עוד פעם...
אבל בנט לעולם יהיה מתויק ימין חזק פלוס כיפה וחרדי ומתנחלים.
תראה, הוא עושה, הוא מאמצים אליהם לשבות את התיוג הזה.
ומצליח קצת.
קצת, הוא לא נכנס לקטטת חוק המרה, הוא לא נכנס לקטטת ועדת החקירה לעניין
השופטים. אבל הוא עדיין יושב עם סמוטריץ' באותה מפלגה.
אז הוא פרד מסמוטריץ', מה הבעיה? מה סיסמתו?
לא ראינו שזה הכניס אותו לכנסת כשהוא נפרד מסמוטריץ'.
תשמע, אז יכול להיות שאנחנו נהיה במפה פוליטית אחרת. אבל אתה רואה, יש איזו אנרגיה של מיאוס מהימין-שמאל, ויש אנרגיה של כלכלה פופוליסטית, ובנט, אתה רואה שמה הסיסמה שלו, לא פרנסה, לא מעניין, שגם סיסמה לא רואה בעיניי. אתה רואה תפעת
ששבית,
תסתכל על ההתנהלות של תפעת ששבית. אין דרך אחרת לפרש את ההתנהלות שלה מאשר היא מבינה שבליכוד יהיה מרחץ דמים בפריימריז, או שלא יהיה פריימריז ואז בכלל אין למה לחפש שמה, ופנה למפלגה כזאת, אישה, היא מזרחית, היא מנוסה, את השרה.
לצבור נקודות ולעשות רעש. תגיד לי שאלה אחרונה.
אגב, עשתה את זה בצורה מאוד יפה.
נכון. תגיד לי שאלה, למה כל זה גורם לנתניהו להיות מנהל כל כך גרוע?
אני חושב שהבעיה העיקרית של נתניהו בתחום הניהול זה בחירת אנשים שגויה. נתניהו במשך השנים הלך ודרדר ורידד את האנשים שמנהלים את המדינה, והאתוס שיש בשירות המדינה הוא אתוס חנפני. עכשיו שכל מנכ"ל תאגיד שהקריטריון היחיד לקידום היה חנופה אישית. טוב, מהר מאוד, החברה שלה הייתה מתפרקת. לא, אני לא חושב שהיה צבר קוד דל של עוזרים מבחינת הכישורים, היכולות והרקורד שלהם, כמו שהיום יש אצל נתניהו וראשי ממשלה אחרים. תסתכל למשל, אין אפילו מנכ"ל משרד ראש הממשלה. הממלא מקום זה שהוא בחור נחמד שהיה עוזר.
כולם רבו עם שרה.
נכון, הוא היה עוזר של מזכיר הממשלה. אני אומר הרבה פעמים, שרה היא מתנה לנו. כי היא כל כך מעסיקה את המערכת, והיא כל כך משגעת אותם שהם עסוקים בשטויות שלה, במקום לעסוק בלהזיק. אני שאלה לך אחרת, תגיד לי, אתה אדם מוכשר, אתה מכיר אנשים מוכשרים מהשוקון וזה, מישהו ילך לעבוד היום בלשכה?
לא הולכים לעבוד בלשכה, משום שלעבוד בלשכה, אתה חושב שאתה מנהל את המדינה, אבל בסופו של דבר אתה מתעסק בהחלפת המשאבה לבריחת שחייה בקיסריה.
תודה רבה, פעם אנשים עמדו בתור לעמוד אצל ראש הממשלה, היום לא רוצים, ואתה רואה, אתה בא למשבר כזה, זה הכל נתניהו, זה רק נתניהו. עכשיו, יכול להיות שבמדיניות החוץ אולי עובד יותר מוצלח, במדיניות הביטחון זה עובד יותר מוצלח, אבל במערכת כל כך מורכבת. תראה, בן אדם עד לפני שבוע, הוא לא ידע שאין לרשות המסים מחשב שיכול לתת כסף לאנשים. אנחנו היום יום חמישי, כמה זמן עבר מאז המענק קורונה שהבטיחו לנו?
אבל הוא תמיד אומר שאנחנו מדינת הייטק וסייבר, ומערכות מחשב מתקדמות וכו'. אבל רגע, עוד שאלה אחרונה לסיום חיים. אולי בכל זאת יש סצנריו אחר, שבעצם נתניהו אומר לעצמו, הרי משפטים אפשר למשוך גם 5 שנים, כולל לירור 8 שנים, אז אני אעבור קצת השלב הראשון של הדיונים האלה, איכשהו אני ככה אבלה רוק, אבל אני אשאר.
תראה, תמיד יש תסריט שברגע האמת הוא מתקפל, אבל לא נראה לי, כי אני חושב שאני שומע מהעוזרים שלו את הניתוח שלו של המצב, אני לא חושב שהוא בעיניים שלו אין אלטרנטיבה. צריך עכשיו ללכת לבחירות, לטוף מחדש את הקלפים, ומה יהיה בנובמבר?
אני שם על זה כוכבית אחת.
ומיליארד שקלים שזה יעלה.
אגב, הבאתי פה 200 שקל להתערב שוב בחירות בנובמבר.
מיליארד שקלים שזה יעלה לקופת המדינה, כמובן.
סליחה, זה מניע את גלגלי הכלכלה. יקבלו, המפלגות יקבלו כסף, פרסומים ירוויחו כסף. אנשים יוכלו לעבוד כחברי ועדת קלפי.
אני שם על זה כוכבית אחת מאוד גדולה, חיים. אני חושב שבמצבים רגילים לנתניהו יש הרבה יכולת לשלוט ולתמרן ולעשות הרבה מאוד תרגילים ושטיקים. אני חושב שאירוע קורונה גדול גם עליו, גם בהיבט של לתכנן 10 צעדים קדימה, כמו שהוא בדרך כלל לא אוהב לעשות.
בואו ניפגש, נקבע עוד פודקאסט ל-25 באוגוסט, כמדומני זה יוצא ביום שלישי.
ואנחנו נצטרך פה לבדוק.
סגרנו.
אז תשאיר פה,
חיים שם 200 שקל.
להשאיר פה את ה-200 שקל. רגע, סליחה, איפה 200 שלך, סמי, מה זה? מה קורה כאן?
אנחנו נשקיע אותם בינתיים בבורסה, ואז נרוויח כסף.
ואז נפסיד 12%, עזוב אותך.
אז 100 שלי, 100 שלך, אבל בשורט, כפול.
כן. חיים לוינסון.
תודה רבה.
תודה רבה, חיים.
לפני שאתה מוכר,
לפני שאת קונה,
לפני שאתה מתראיין,
לפני שאת מתחילה ללמוד,
לפני שאתם בוחרים,
לפני שאתם מתייאשים,
לפני שאתם משקיעים,
כדאי שקודם תבדקו בדמרקר. רוכשים עכשיו מינוי לאתר דמרקר בשקל אחד ליום בשנה הראשונה בעזרת קוד ההנחה פוד אחד באנגלית, ונהנים מאין סוף כלים שימושיים, מדריכים וכתבות בלתי תלויות.
דמרקר.com, עובדים רק בשבילך, בכפוף לתנאי הרכישה באתר.
שלום לרוני לינדר.
היי סמי, היי איתן.
שלום רוני.
כתבת הבריאות שלנו, אז הרבה מאוד אזרחי ישראל הלכו לישון כשהם חושבים שהפרויקטור של הקורונה הוא פרופסור גבי ברבש, ואז הם התעוררו והתברר שזה בכלל פרופסור רוני גמזו.
אני אגלה עכשיו לך בסוד שגם אני עם האזרחים האלה.
זה רק אומר שהלך לישון מוקדם.
נכון,
שאומר.
במקרה.
כן, עכשיו אומר אותו, אחרי שדיברו כל הזמן, מה היו הסמכויות וכו', אומר גמזו, כן, אמרתי מיד כן, בלי לשאול שאלות, ואז זה מעלה שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, הוא איש תמים ונאיבי שלא יודע לאן הוא נכנס, ותכף יפילו עליו את כל האשמה. אפשרות שנייה, יש לו ביטחון עצמי מאוד גבוה, והוא אומר לעצמו, אני לא מחכה שיתנו לי סמכויות, אני אחד שיודע לקחת. והשאלה, איזה מין טיפוס הוא?
ובעיקר שהוא קיבל תפקיד ששורה מאוד ארוכה של אנשים, גם רופאים וגם אלופים וגם רמטכ"לים, סירבו לו בתנאים האלה עם הסמכויות האלה.
אז אני ממש חושבת שזה ברור לי שזאת האפשרות השנייה. יש לי הכירות רבת שנים עם פרופסור גמזו, שמילה שורה ארוכה של תפקידים ממלכתיים, כמנכ"ל משרד בריאות, מנהל איכילוב, הוא רואה את עצמו בליגה הלאומית כאחד המנהיגים של מערכת הבריאות, ואין לי ספק שהוא לקח את זה בלי הבטחה לסמכויות, כי הוא פשוט בונה על כוח האישיות שלו והמנהיגות שלו, והוא ייקח את הסמכויות. אני לא יחכה שמישהו ייתן לו, שזה יהיה רשום באיזשהו מסמך חסר חשיבות, הוא פשוט ייקח את הסמכויות, ככה אני רואה את זה לפחות.
מהסוג של הרוטשטיין למיניהם, אנשים שבאים, בולדוזרים כאלה, כן, לא רואה בעיניים ופשוט לוקח ומשתלט על דברים.
בסופו של דבר, כן, אני חושבת שיש לו גם כזה ניסיון וכזה מעמד, בתוך מערכת הבריאות וגם זכות שלה, שזה לא יהיה לו יותר מדי קשה. גם בוא לא נשכח שיש פה שר חדש ומנכ"ל חדש במשרד הבריאות. הוא נכנס לסיטואציה די נוחה מבחינתו, וגם סיטואציה כזאת שכולם מחכים לו. מחכים
באיזשהו אופן למושיע,
אני בטוחה שלא
ישימו לו רזיים. העובדה שבחרו בסופו של דבר פרופסור שהוא רופא ומנהל בית חולים, אומרת שבעצם הפרויקטור של המשבר הזה לוקח על עצמו את הצד הבריאותי, הוא לא עוסק בשאלות כלכליות, חברתיות, תפעוליות.
לא, הוא יצטרך לאזן את הדברים, אבל הוא בא עם נטייה למשרד הבריאות.
אני לא
בטוחה
שככה גם זה רואה את עצמו. אני לא חושבת שהוא מבין כן רואה את עצמו כמי שמסתכל גם בצורה ממלכתית על כל המכלול. הוא לא איזה רופא שספון במרפאתו ומטפל כל היום בחולים.
השאלה אבל היא יכול להפעיל את צהל פתאום ולהגיד צהל, בבקשה תביאו לי פה חיילים, תביאו לי כוחות, תביאו לי יכולות.
אני חושבת שיכול מאוד להיות שהוא ימנה תחתיו מישהו תכתב שככה יהיה חייל הקשר עם צהל, זה לא כזה מסובך.
אבל תגידי לנו, על הציר של בין הראייה הבריאותית הכי חמורה, לסגור את הכל מיד, להקפיא, אחרת יהיה לנו סוף העולם כפי שאנחנו מכירים אותו, לבין הנקודה בקיצוניות השנייה של הציר, של לאפשר חיים נורמליים פחות או יותר, ולנהל את הקורונה בתוך הדבר הזה, אפילו אם זה עלייה מסוימת במספר החולים קשה ומתים, שהם מבוגרים וכל מה שאנחנו מכירים. לא, בסדר. איפה הוא נמצא על הציר הזה? כמו ברבש, כמו מי?
לא, אז דווקא אנחנו יודעים את יודעים היטב, איכילוב וגם הוא עצמו לקחו פה בקורונה את התפקיד של הסמן ימני.
בית הלל.
נגד, כן, בית הלל, נגד סגר, לעשות הכל להרגיע, לפעמים הם אפילו עשו המון המון ביקורת על זה ממשרד ראש הממשלה וגם משרד הבריאות, לאו דווקא גם זה עצמו, אלא יותר אנשים בתוך איכילוב, אבל גם זה עצמו התבטא הרבה פעמים נגד סגר. האם דברים שרואים משם לא רואים מכאן, אנחנו נחכה ונראה, כן? מאוד יכול להיות שחשוב כשזה עליו, הוא יראה את הדברים קצת אחרת.
כן, אגב, את...
אנחנו יכולים להגיד שיש לו רקורד גם במגפה הנוכחית, כמי שאחראי על פרויקט מגן אבות ואימהות, הוא בא ממש באמת לקחת את הפרויקט מהיר, עשה פה איזושהי תורה סדורה, ואנחנו באמת רואים הצלחה בפרויקט הזה, אני לא רוצה לפתוח פה לשתתם, כן? אבל אנחנו רואים שבגל הנוכחי יש הרבה פחות הדבקות, כבר אין לנו את התופעה הזאת שראינו בגל הראשון.
זה הפרויקט של לנקות את בתי האבות בעצם, מהווירוס.
עכשיו, צריך להבין שזה פרויקט קריטי. זה פרויקט קריטי מכיוון שזה בדיוק האנשים שהיו חולים מאוד מאוד קשים ומורכבים, והביאו את בתי החולים למצבים מאוד קשים. זה החולים הקשישים, הסיכון שלהם להגיע למצב קשה הוא הרבה, הוא הרבה יותר גבוה מכל חולים אחרים, ולכן ההצלחה של הפרויקט הזה של מגן אבות ואימהות היא מאוד משמעותית.
רוני, תאמרי לי, עד כמה רוני גמזו אוהב תקשורת, עד כמה, מה הסיכוי שאנחנו נראה אותו 3 פעמים בשבוע בטלוויזיה, קצת כמו שראינו את בר סימן טוב בגל הראשון?
אני לא חושבת שהוא לא חולה תקשורת, אני לא מחפש את זה, לא, זה לא מה שמדניע אותו, אבל אני אפתיע אותך אולי שאני אגיד שאני חושבת שאנחנו צריכים לראות אותו. אני חושבת שהמשבר הזה בזמן האחרון איבד, אין לו פנים, אין איזה פרזנטור שמסביר.
ראש הממשלה.
לא, גם הוא, הם הרבה פחות, וגם אנחנו יודעים שראש הממשלה זה לא הדמות שהרבה מאוד מהציבור רוצים לראות שיסבירו על המחלה. יש הרבה חוסר אמון כלפה, ויש ממש ציבורים שמים שלא רוצים לקבל את זה מראש הממשלה. הוא נתפס כפוליטי, ולא צריך לכלל להכביר מילים על זה. לעומת זאת, גם זו, הוא רופא, והוא סמכותי, ואם הוא יבוא וידבר לציבור ויסביר לציבור למה עושים צעדים, מה הרציונל? כל מה שדיברנו פה הרבה פעמים בפודקאסט שנורא חסר במשבר הזה, הנמקות ודיבור בגובה העיניים, זה יהיה מאוד מאוד חשוב.
כן, אבל רוני, את כתבת שיש לו איזו היסטוריה לא נעימה עם נתניהו, סכסוך קשה עם אפילו אולי משפחת נתניהו, ספרי על הסכסוך.
כן, זה סיפור עסק. ב-2011, אם אתם זוכרים, זה לא הייתה רק השנה של המחאה הגדולה הכללית, אלא זה הייתה גם השנה הגדולה, של המחאה הגדולה של הרופאים, שגם התפצלו ביניהם ואחר כך המתמחים המשיכו את המחאה כבר אחרי שההסכם, היה פה הארץ בערה, בין המערכת הבריאות בערה, חודשים, ואז בשיא המשבר של הרופאים, הוקלט רוני גמזו על ידי מתמחים שהוא דיבר איתם, כשהוא אומר להם, תקשיבו, ראש הממשלה נתניהו רוצה להביא במקומכם רופאים מהודו, הוא אומר את זה עולם גלובלי, כלומר ממש הוקלט כשהוא מתנף על נתניהו, בעקבות הסיפור הזה נתניהו החליט לפטר אותו, החליט להדיח אותו, הוא גם מינה תחתיו איזה פרויקטור, זה מצחיק עכשיו להגיד, אבל הוא הזיז אותו מהמסע ומתן בעקבות זה, ומינה את שלמה מור יוסף.
אגב, אם היו שואלים אותי, אז הייתי מספר להם שנתניהו גם פעם איים על עובדי הנמלים, אשדוד וחיפה, שהוא יפנה את כל תנועת האוניות לנמל באלכסנדריה במצרים. בסדר, זה נחמד.
כן. אז, ולפי הסיפורים גם, בוא נאמר, גם בלפור היה מעורב בסיפור הזה, כן? זה היה משהו כבר מאוד אישי, הם ראו את זה כפגיעה מאוד אישית, בעקבות ההקלטה הזאת, הספה שרה מאוד גדולה, והיה הפגנות נגד נתניהו של מתמחים וכו', דרש להדיח אותו, מי הציל את רוני גמזו? ליצמן. ליצמן שמינה את רוני גמזו, הוא זה שבית מסירה ו...
אז אם ככה, כיוון שאנחנו מכירים קצת את הגישה של בני משפחת נתניהו ויושבי בלפור, והסלחנות שלהם לגבי ההיסטוריה, איך אנחנו מסבירים אם כך את, בסופו של דבר, את התמיכה, האישור של נתניהו למינוי הזה דווקא?
אני אסביר את זה בחלוף הזמן, באמת, עברו המון שנים, כבר היו תוצמתים
הספיקו לריב עם מיליון אנשים אחרים, כן.
כן, רוני גם זה מנכ״ל איכילו, ואין מה לעשות, זה תפקיד שיש קשר לראש הממשלה, וגם תוקעתים, תראה, התקופה.
רוני, איך נדע?
אני רק מחלת לו שזה לא, אתה יודע, שזה לא יסב שם ברקע ויעבוד נגדו, אבל אני לא, אני רוצה להאמין שזה לא.
רוני, מה יחשב להצלחה עבור רוני גמזו, ובתוך כמה זמן היינו רוצים לראות תוצאות ראשוניות של ההשתלטות שלו על האירוע הזה?
ומה ההסתברות להתפטרות רועמת נוספת בשבועות הקרובים?
וואו, נורא קשה לי לענות על ההתפטרות. זה נורא תלוי איך התנהגו, איזה גיבוי הוא יקבל, האם ינסו לשים לו רגליים, או באמת יבינו שצריך לעזור לו, אז קשה לי פה להתנבא. מה יחשב הצלחה? תגידו לי עכשיו, אני מניחה שמה שיחשב הצלחה זה כמה שפחות לפגוע בכלכלה, שלא היו תעלות סגר כללי, אבל, ושעדיין בתי החולים לא יקרסו. וכמובן, הכנה של מערכת הבריאות לחורף, כי בעצם האיום הגדול זה מה שהולך לקרות בחורף.
טוב, לסיום, את יודעת מה טוב עכשיו? שאנחנו יוצאים לסוף שבוע, ובסוף שבוע יש פחות נדבקים, אנחנו לא יודעים למה.
נכון, פלא, זה ממש נס.
יפה, ואז תביא לנו חדשות טובות ביום ראשון, אז אנחנו מכאן צריכים בכל זאת לאחל לרוני גמזו בהצלחה, כי הצלחתו היא הצלחתנו והצלחת כל המדינה. כל המדינה בכל תסריט, עם ובלי אינטרסנטים ואינטרסים אישיים.
נכון.
תודה.
תודה רבה, סוף שבוע טוב.
תודה.
שלום לאסה ססון.
שלום איתן וסמי.
כתב הבורסה, ובזמן שאנחנו נענקים פה עם משבר בריאותי, כלכלי, פוליטי ומה לא, יש מקום אחד שבו הכל כמעט טוב. הבורסה, הבורסות בעולם, גם הבורסה לתל אביב, עם קצת פחות מאשר בורסות אחרות, עדיין גבוהה, לא מאוד מאוד רחוקה מסי כל הזמנים בסך הכל, והעסקאות בה נמשכות, ויש שם אקשן ושצף וקצב, ואנחנו שומעים על שני דברים ב-24 שעות האחרונות, שניהם קשורים איכשהו לבית השקעות אלטשולר שחם.
נכון.
בעסקה הראשונה, אלטשולר שחם, קונה בית השקעות בינוני קטן.
לא קונה, היא רוצה לקנות.
רוצה לקנות, נהלת מסע ומתן לקנות בשם אלמן אלדובי, מה שיהפוך אותה לבית השקעות הכי גדול בארץ. ובעסקה אחרת, היא קונה חבילת מניות ענקית בשופרסל. אז קודם כל תספר, תתאר ותנמק לנו את הרציונל של העסקאות הללו.
אז בואו נתחיל באמת. אתמול אחרי צהריים, בית השקעות אלטשולר שחם, דרך חברת הגמל שנסחרת בבורסה, הגיש הצעת רכש ב-230 מיליון שקל לבית השקעות אלמן אלדובי, שמנהל 62 מיליארד שקל. זה מדובר ב-100% יותר גבוה ממה שאלמן אלדובי נסחר בבורסה.
והמניה אכן זינקה ב-100%.
כן, לגמרי. היא זינקה ב-104, כשהעסקה היא ב-116. בסדר, אתה יודע, משאירים עוד כמה גרושים פה במידה ולא תהיה עסקה. אבל, וחשוב פה לציין, אבל מאוד גדול, בכלל לא בטוח שהעסקה הזאת תיסגר. בבית ההשקעות אלמן אלדובי יש הרבה מאוד בעלי מניות, שלכל חלק יש אינטרס למכור, חלק לא מעוניינים למכור, ככה שבכלל בכלל לא בטוח.
ב-100% עליית מחיר מישהו מתלבט?
אתה יודע, אם זה עולה משקל לשני שקל, זה עדיין בסך הכל שני שקל. ומה שקרה לאלמן אלדובי, היא עלתה משווי של 100 מיליון שקל ל-200 מיליון שקל, והם חושבים שהם שווים כנראה קצת יותר. באמת נצטרך לראות מה יהיה. הרכב הנכסים שם הוא טיפה מיוחד בשוק ההון. מתוך ה-62 מיליארד שקל, יש שם 40 מיליארד שקל, שהם קרן הפנסיה של חכי, של חברת חשמל. כלומר, זה משהו שאתה כמעט ולא מרוויח עליו, אבל זה היקף נכסים די גדול. וה-22 האחרים זה קצת קרן ברירת מחדל, קופות גמל, קרן הפנסיה.
זה לא התיק הכי סקסי במונחים של עמלות ושל רווחים.
לגמרי, לגמרי לא התיק הכי סקסי מבחינת זה. מצד שני, קרן ברירת המחדל היא הרבה מאוד אנשים. זאת אומרת, זה קהל יד של אלטשולר שחם אין אותו. זה בעיקר החבר'ה היותר
צעירים. אבל תגיד, אסה, בתקופות כאלה, תקופות של משבר, בדרך כלל אומרים שיש הזדמנויות עסקיות, אנשים לחוצים, אנשים בקשיים, אנשים מוכרים דברים. פה במקרה הזה, אם הם משלמים כמעט פי שתיים מהשווי של החברה, זה לא נשמע כמו ניצול הזדמנות של איזה כסף שנמצא על הרצפה.
לא, לא, אני לא מסכים. אני חושב שפה פשוט היה דיכוי אדיר לכל החברות שמטפלות, שמחזיקות גמל. כלומר, מוצרי הגמל תמיד נתפסו בשנים האחרונות כמוצר נחות, בגלל שאם פעם זה היה חיסכון ל-15 שנה, היום אתה יכול להיפגש עם הגמל רק בעת הפנסיה, וזה מאוד פגע בחיסכון, אבל הבינו שזה מוצר מאוד יציב, עם הכנסות מאוד יציבות, ושיש לו ערך כלכלי לבית השקעות, בטח בכאלה תקופות שהתנודתיות שוחקת אותך מאוד במוצרים אחרים, ופה יש לך מוצר שהוא מאוד יציב.
אגב, מה זה אומר מבחינת מי שמנהל שם את הגמל שלו, את הפוליסות שלו, את ההשקעות שלו? זה משפר את מצבו, עסקאות מזוג כאלה, או שבדרך כלל אנחנו רואים אחרי זה?
זאת אומרת, אם מישהו מחזיק את הקרן שלו באלמן אלדובי, בעצם אם העסקה תצא לפועל, גלעד אלטשולר יהיה מי שינהל לו את אותו תיק מאותו רגע.
ומהבחינה הזאת הוא למעשה עושה עסקה מאוד מאוד טובה.
לפחות לפי צורות העבר.
לפי צורות העבר, גלעד כרגע, זאת אומרת, בית השקעות אלטשולר שחם,
מקום ראשון בכל טבלו, טבלה כבר הרבה...
3 שנים, 5 שנים.
אבל תאמר לי, איך עסקה כזאת יכולה להשפיע על התחרותיות ועל העמלות בענף? זאת אומרת, אלמן אלדובי, מבלי כרגע לבחון את הביצועים שלו, היה גורם שדחף את העמלות כלפי מעלה. הוא היה אגרסיבי בניסיון שלו להשיג לקוחות.
כן, הוא דחף את העמלות כלפי מטה, התכוונת להגיד.
כלפי מטה כמובן, ועכשיו אתה אולי מוציא אלמנט...
אז אנחנו באמת מוציאים פה אלמנט תחרותי. אנחנו בהחלט מוציאים אלמנט תחרותי של קרן ברירת מחדל, שאלמן אלדובי היו למעשה הראשונים עם קרן ברירת מחדל.
בעמלת אפס כמעט, כן.
ועכשיו אנחנו נוציא שחקן אחד, כי הוא ייכנס לתוך בית ההשקעות אלטשולר שחם, אז זה בהחלט יכול לפגוע. מצד שני, צריך לזכור שנשאר עדיין עוד 3 שחקנים בתחום הזה, שכולם רוצים להישאר בתחום הזה, ובמשך הזמן של ההתחייבות הוא ארוך, יכול מאוד להיות שבאמת אם ילכו למהלך כזה של הרכישה, לא מן הנמנע שיעריכו את תקופת ההתחייבות של דמי הניהול הנמוכים.
אגב, בין 3 הענפים הפיננסיים שאנחנו מכירים, בנקאות, ביטוח וניהול השקעות, ניהול השקעות הוא יחסית התחום היותר תחרותי, נכון? כלומר, היכולת לעבור משחקן לשחקן היא יחסית פשוטה.
נכון. אין לך למעשה שום מגבלה. אם ניקח את המוצר העיקרי של בתי ההשקעות, שזה קרנות הנאמנות, אנחנו רואים מה קורה שם בקרנות הנאמנות. התנועת כספים היא היסטרית, כן? בחודש אחד נפדים 42 מיליארד שקל, ככה בלחיצת כפתור כמעט. חודש אחרי חוזרים 10 מיליארד שקל. זה נע בין בתי ההשקעות, כלומר, התנודתיות במוצרים האלה היא מאוד מאוד גדולה. המוצר העיקרי שהוא פחות תנודתי אצלם זה באמת מוצרי הגמל והפנסיה, וכמובן ניהול תיקי השקעות שהוא מוצר שכמעט ולא זז.
אז בוא נניח שהעסקה הזאת תצא לפועל, בעצם אלטשולר שחר הופך לבית השקעות הכי גדול עם יותר מ-200 מיליארד שקלים, ואז אתה שואל את עצמך, האם זה כבר לא מצב שיהיה לו חיסרון לגודל? זאת אומרת, הוא יאבד משהו מהגמישות, השובבות, הדינמיקה שהייתה לו, ושעזרה לו להשיג את התשואות היפות האלה, כשהוא היה קצת יותר קטן עם עשרות מיליארדים.
כן ולא. אני אגיד למה כן ולא. כי אנחנו ראינו את הדוגמה של אלטשולר שחם, שמנהל היום 160 מיליארד שקל נכסים. איך הוא התחיל את המשבר עם חשיפה לא מוכנה לקורונה? הם לא היו מוכנים לקורונה, הם היו עם הרבה מאוד מניות, ישבו באפיקי השקעה שלא מתאימים למשבר כמו משבר הקורונה, כי הם לא רואים את משבר הקורונה. והחוכמה שלהם הייתה מהר מאוד להתעשת, להשתמש בחוזים עתידיים, לשנות את הרכב הנכסים, כלומר, להשתמש בחשיפות לשווקים בחול, לענפים כאלה ואחרים, ואת זה הם עשו באמצעות חוזים עתידיים, כלומר, התיק הוא מספיק קטן במונחים גלובליים, כדי שתוכל לעשות את זה, וליצור למעשה חשיפה חדשה, שהתאימה לקורונה, ובאמת לנצל את הקורונה בשביל ריבאונד.
כן, אז מסתבר, ואתה כותבים על זה, מיכאל רוכברגר כותב על זה אצלנו, שהתיאבון של אלטשולר שחר הוא מאוד גדול, כי הם גם קונים ממניות של שופרסל בחצי מיליארד שקלים. מה זה העסקה הזו?
אז זהו, בוא נבין את העסקה, למעשה מי שמחר את שופרסל זה IDB שנפטרה מכל החזקתה בשופרסל. אלטשולר שחם בהחלט קנו את החלק מהחבילה חצי מיליארד שקל, כאשר כמה חודשים קודם לכן...
אבל זה לתיקים של העמיתים או שזה לחשבון החברה?
זה לעמיתים, כאילו, אלטשולר שחם מנהל מה שנקרא...
זה פיננסי לחלוטין, זה לא שלהם בעצם, זה של החוסכים לפנסיה.
של החוסכים לפנסיה, הוא מנהל רוחבי, כלומר, מה שקורה בגמל, קורה בקרנות הנאמנות, קורה בניהול תיקים, הוא לא... אם הוא קונה כזאת חבילה, זה כל בית ההשקעות למעשה, כל המוצרים של בית ההשקעות נהנים. אני מניח שאחד הדברים שהם רואים לנגד עיניהם, ברגע שזה יצא מה-IDB, אז יש פחות לחץ על דיווידן, אפשר לתת לחברה להשיא ערך, לא נדרשת כל הזמן לנהל את עסקיה מתוך ראייה של איך אני מעביר דיווידן כלפי מעלה, ואיך אני כל הזמן מייצרת, אלא בהחלט יכולה לייצר כן. משהו הרבה יותר ארוך.
ובעידן הזה לראות... גם נשמע שלהשקיע בחברת סופרמרקטים, אולי העסקים הכי משגשגים, בימים כאלה, כל הכסף שאנחנו לא מוציאים על קולנוע ועל מופעים ועל מתנות בחתונות ובר מצוות, אנחנו מוציאים בסופרמרקט.
או על נסיעות לחול, אתה יודע.
או על נסיעות לחול, כן. אז אנחנו מוציאים בסופרמרקטים. אז מבחינה הזו זה מה שנקרא השקעה סולידית, להשקיע ברשת סופרמרקטים.
צריך לזכור שכבר היה מהלך במחירי חברות הסופרמרקטים. זה לא שהם קונים עכשיו משהו...
אבל זה השחקן הכי גדול בשוק, אני לא רוצה להגיד מונופול, אבל באמת שחקן עם כוח שוק, כוח יכולת להשפיע על מחירים, להשפיע על רמת שירות. הוא לא לוקח פה איזושהי חברת חלום שתצליח או לא תצליח, זה כמו לקנות את בזק לפני 10 שנים.
בוא נזכר שאלטשולר גם עשה כמה עסקאות חלום כאלה, כמו שהסקיעה ב-2025, בפרויקט הטלוויזיוני הזה שהתעדה לגמרי.
חלום שנמוג.
חלום שנמוג, אבל בסדר.
אבל כשאתה מנסה להסביר לעצמך את רמות המחירים בבורסה ואת העסקאות שיש שם, ואתה מסתכל עוד יותר מכך על מניות הטכנולוגיה, שם באמת הם כבר משייטות ב-CA כל הזמנים, ואז אתה מדבר עם אחד, גיל שווייד, מנכ״ל צ'ק פוינט, ואתה שואל אותו את השאלה הזאת, איך הוא מסביר את זה?
אז זהו, גיל שווייד למעשה בא ואומר, אנחנו מסתכלים על ריבית אפסית היום במשק. יש הרבה מאוד כסף, בוא לא ניתק, כאילו, עם הכל יש הרבה מאוד כסף של הגופים הפנסיונים, ומחפשים אפיקי השקעה. אנחנו רואים את המדדי מניות, כמו שאמרת, נמצאים בסי, ואז הם למעשה פונים לאותם חברות סייבר, זה היום התחום הכי חם כמעט שאפשר לומר, אנחנו רואים את עלייה דרמטית במתקפות הסייבר, אנחנו רואים עלייה דרמטית בכל התוכנות סייבר, התולעים האלה ואחרים שיודעים לעשות נזקים אדירים למחשב. הנה עכשיו הם דיווחו על תולעת חדשה שנקראת סיגארד, שהיא למעשה יודעת להשתלט על כל המחשבים בלי יד אדם, לשכפל את עצמה, ואתה לא נדרש לפתוח אימייל, לא נדרש כלום. ברגע שזה נכנס לאחד המחשבים, יודעת לבד להשתכפל ברשת.
אז צ'ק פוינט ברכה על הופעת התולעת הזאת.
צ'ק פוינט קודם כל מאוד...
מנוע צמיחה, כן.
לגמרי.
כל שרץ טוב לצ'ק פוינט.
הם בהחלט, אתה יודע, ככל שעובדים מהבית, אז גם האינטרנט הביתי והמחשבים הביתיים פתאום צריכים גם הגנה, כי אתה כבר זה. וגיל אומר, תראו, אני רוצה מאוד, וצ'ק פוינט תמיד קנתה חברות סייב, אומר, אני פשוט לא מצליח לקנות חברות, המחירים לא יורדים.
יפה.
יפה.
אסא ששון, תודה רבה.
בבקשה. תודה רבה לך.
אז עד כאן אינטרסנטים לשבוע הזה, תודה רבה לאסא ששון, תודה רבה לאיתן אבריאל,
תודה רבה סמי,
ולדן ברומר שעורך אותנו, סוף שבוע נעים.